باشد کیتی سم آقای دلس
تو ברוך השם הפרשה הזאת כמו שכולם יודעים מיוחדת מאוד, אנחנו לא נותנים ציונים לפרשות, אבל מבחינתנו המפגש הוא מאוד מאוד מיוחד משתי סיבות. אחת, כולם מבינים שהולכים להיפגש פה עם מושג שנקרא חטא העגל, וצריך הרבה תפילה כדי להסביר אותו בצורה נכונה. תכף תבינו מה אני מתכוון, שצריך הרבה תפילה. אבל יש פה נקודה מאוד מאוד אופיינית לרב צבי יהודה הצל, ברשותכם, נכון, אני חייב לכם כבר הרבה זמן איזשהו הסבר על הזוגיות, ועכשיו יש לנו את היוצא דופן, נכון? אז קודם כל בואו נסתכל על זה סכמטית, אחר כך ננסה להסביר את זה קצת יותר רעיונית. כל התורה עד לפה, לפחות לפי המבט של הרב צבי יהודה, יש לזה כוונה מאוד עמוקה, אבל אנחנו גם בלי להבין את הכוונה העמוקה, אנחנו מבינים שבאמת מסודרת הכל בזוגות זוגות. לא לחזור עכשיו על הכל, נכון, בראשית נוח, זה עוד מבחינתנו הבריאה והפרה-היסטוריה, חווה ירע, אברהם אבינו, אחרי שרה תולדות, יצחק, ועצב הישלח יעקב, נכון, הכל זוגות, שמות, כבר הגענו, הזכרנו את זה כמה פעמים, בו שמות וערה, הכנות ליציאה, בו בשלח היציאה, יתרו משפטים, מתן תורה, הכלל והפרטים, תרומה תצווה, נכון, מאוד בולט, המשכן והעובדים בו. ועכשיו, בואו נדלג רגע, נכון, ויקל פקודי גם כן זוג, וזך הגננת שואלת, מה יוצא דופן? כן, תן את הציור, אז ישר אנחנו רואים שיש לנו פה פרשה אחת, שהיא לא לפי הסדר, וכבר המבט הזה מדליק לנו, לא רוצה להגיד נורה אדומה, אבל ודאי מושך את תשומת הלב מהתבוננות מיוחדת. ואכן יש פה יציאה מהסדר. יציאה מהסדר זה לא סתם כאילו זה מישהו שרגיל סדר את הארון ופתאום התבלגן לו משהו, זה משהו מאוד עקרוני בסדר האלוקי שנפגשנו איתו, אמרנו כל הזמן יש זוגיות, התבוננות של עצם העניין והגילוי שלו, ופתאום פה יש לנו איזושהי פרשה שהיא מאוד מאוד יוצאת דופן. זה כמובן, תכף אנחנו נגיע לעניין של חטא העגל, כי זאת הסיבה שיש פה את היוצאת דופן. אבל, שלא נשכח איפה אנחנו עומדים, דברים מאוד פשוטים. כל תחילת פרשת כי תישא היא בעצם המשך של תרומת תצווה, נכון? אנחנו מתחילים עם המחצית השקל, אחר כך הכיור והכתורת, ומה הסיכום של כל פרשיות המשכן, שלא נשכח, שבת, נכון? פסוקים המפורסמים שאנחנו רואים אותם כל שבת, גם התפילה, כן, מה? כן, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת דורותם, שבת והיא נפש, זה מופיע פה בפרשה, מופיע גם בתפילות, בקידושים, פסוקים מאוד מאוד חשובים, אבל הפעם אין לנו את הזמן להתעכב הרבה על ענייני שבת, אבל מבחינתנו לפחות שנדע שיש פה מהלך מאוד מאוד עקרוני, מאוד חשוב של השלמת דברי המשכן על מחצית השקל השנה באופן יוצא דופן מסיבות אחרות, אז בדרך כלל יוצא כי תישא כמעט פרשת שקלים או משהו כזה, השנה אנחנו בגלל הדר א', אז תישאר לפרשת שקלים הזכות לדבר עליה, כן, גם בפני עצמה ולא רק כחלק מפרשת כי תישא. אז לא נדבר עכשיו על מחצית השקל, רק אולי נזכר עכשיו באיזשהו וורט, זה לא כך וורט, אבל זה דבר שמעתי אותו לפני כמה שנים מהרב יורם אברג'ל בשם בעל התניה, ו... מי שכבר הספיק לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום, הוא זוכר משנים עברו, אז הוא רואה שחלוקת העליות בפרשת כי תישא מאוד מאוד לא פרופורציונלית. זאת אומרת, ראשון ושני, כמעט שני שליש פרשה. ואחר כך, משלישי עד הסוף, כאלה עליות, כאלה קצרות, ממש, אתה לא כמובן מה. והוא אמר, משם בעל התניה, שהחז"ל כשעשו את חלוקת הפרשיות היה להם מבט מאוד מאוד ברור ועמוק, שהם לא רוצים שישראל יעלה לעלייה של חטא העגל. רק לוויים שלא חטאו בחטא העגל הם יכולים, שלא תהיה איזה פגיעה במישהו. אז רק אחרי שנגמר העניין של חטא העגל, אז מתחילים להעלות את הישראלים. אבל איך אומרים, זה דבר חשוב ועמוק. בואו נחזור רגע לענייננו. אנחנו נפגשים עם המשך השראת שכינה, נכון? זה מה שדיברנו בשבועיים האחרונים. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, זה ההתגלות הקבועה שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ומתוך זה זה יורד עד פרטי הפרטים של בגדי כהונה, וגם מה שהזכרתי כבר קודם, הכיור והכתורת וכל הדיוקים האלה שהם כל הסגולות שמדברים עליהם, במיוחד מי שזוכה ומקפיד להגיד את הכתורת עוד לפני התפילות יודע את המעלות הגדולות שאמר עליהם רבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, צר לי, אנחנו לא הולכים לדבר על זה עכשיו. יש לנו כמה דברים חשובים אחרים במסגרות הזמן, מקווה שהקדוש ברוך הוא יסלח לי. רק אמרתי שיש פה נקודה מאוד חשובה, אולי באמת נדבר עליה בויקל, בלי נדר, על העניין של הקשר של שבת והמשכן. טוב, עכשיו, עם כל הדברים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, יש לנו פה פתאום איזשהו, נקרא לזה, פיצוץ. עכשיו, אני בכוונה הזכרתי קודם שצריך תפילה, כלשהו צריך תפילה להגיד דברים נכונים, אבל במיוחד בנושא שלנו. ואני כבר אומר לכם שבעזרת השם, אם נצליח, קודם כל מקווה שנצליח, כן, מקווה שפחות לא נגיד דברים לא נכונים, אבל זה יכול לשמש, חוץ מדברים לגופו של עניין, של להבין איך היה חטא העגל ומה ולמה וכמה, זה גם איזשהו אב טיפוס שדרך הכוזרי, הרצוי לצד כן, על פי הכוזרי, מלמד אותנו איך להיכנס לפרופורציות הנכונות של כל מיני דברים. כי אני אגיד לך למה צריך תפילה, כי ככה, כל אחד, קוראים את פשט הפסוקים, זה נראה אחרת חמור מאוד. לא רק פשט, זאת אומרת, גם אתה מנסה טיפה להתבונה, אתה אומר, איך יכול להיות יהודים, לפני 40 יום ראו מעמד הר סיני. נכון? ומה אתה יכול יותר מזה? ופתאום ככה, עבודה זרה, ככה זה נראה. נכון? אז מצד אחד, זה חטא חמור מאוד. עכשיו, אז כולם גם למדו כוזרי, נכון? הגיעו מאמר ראשון, תכף אנחנו נחזור אליו יותר לעומק, לראות מה הוא עושה. וכולם זוכרים, אומרים לך, זה לא היה ממש עבודה זרה, הם רק רצו תחליף למשה רבנו, ורוב העם לא עבד, עובדה רק 3,000 איש. עשה לכם מהר את החשבון, 3,000, מתוך 600,000, זה 0.5%. נו, 0.5% זה עוד לא, איך אומרים בשפתנו, זה אפילו לא עובר את אחוז החסימה. זאת אומרת, זה לא מייצג את, את עם ישראל. זאת אומרת, זה אפילו אחד בכנסת לא היה נכנס אם היו, כאילו, באים לייצג את, את הצד הציבורי הזה. אז אתה עלול להיכנס לאיזו מחשבה, באמת, לא, זה, אל תעשה מזה עניין כל כך, או משהו כזה. אז שוב, אז זה חוזר, אז מצד אחד רואה שזה דבר נורא, מצד שני, כאילו אתה קורא את זה, אז אתה לא מבין איפה הדברים עומדים. אז ברשותכם, בוא נתחיל ככה, בצד הצל מאוד מקצר פה, ואחר כך אני רוצה הפעם להרחיב על פי דברי הכוזרי לקראת סוף מאמר ראשון, אבל קודם כל בוא נקרא בדף שחילקנו, פסקה 8, חולשה לדורות. התקטנות זו לפי ערך הגדלות של עם זו יצרתי לי היא חטאה גדולה, וההתפוצצות לאותה שעה ולדורות עולם מהכישלון הזה נמשכה חולשה לדורות, וביום פוקדי ופקדתי. מהתסבוכת הנוראה הזו נגרמת התבלבלות בסדר ההיסטוריה שלנו, התעכבות בסדר אחיזתנו בארץ, כפי שנמצא בפרק קטן באורות. לולא חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם השם הנקרא אליהם היה מעורר בהם יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, כי שלמות הופעת עם ישראל היא רק בארץ ישראל, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ. אז כן, אנחנו רואים שלולא חטא העגל, אז היו גם נכנסים לארץ ישראל למלחמה. ויש עוד בהערות חוץ מהפסקה הזו שמצוטטת מאורות, זה שהגמרא בסנהדרין, שאין לך כל חטא וחטא שיש לעם ישראל שלא נשאר בו משהו מחטא העגל. זאת אומרת שאתה מבין שזה לא היה רק לא חטא חמור לשעתו, אלא אתה מבין שזה חטא לדורות. הגמרא בסנהדרין.
חזרה זו המתן,
זה אחד הדברים, נכון? טוב, תזכיר לי אחר כך, נחפש. אני חושב שזה סנהדרין קב. אבל פה, טוב, בהרצאה שלי, הנה. אין לך פורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מ-24 לשחרר את העגל, שנאמר ביום פקדי פקדתי, סנהדרין קב. טוב, אבל, אמרתי, צריך להסביר את זה. זה לא מליצות, וחוזר כבר פעם שלישית, צריך תפילה להגיד את זה בצורה קצרה. עכשיו, שיסלח לי רבי יהודה הלוי, אני הולך על פי מה שהוא עושה להגיד את זה מאוד בקיצור. ברשותכם אני אזכיר גם לאלה שלמדו. נכון, הכוזרי שואל אותו באיזשהו שלב, אחרי שהוא מספר לו הרבה על עם ישראל וסגולת ישראל וכו', נכון, את אותו הדבר גם אפשר להיות לרגע ציני ולבוא לתקוף, לא אותי אישית, אבל את כל התורה שננסה להגיד לכם. אתה מדבר על יציאת מצרים ומתן תורה והמשך השראת שכינה בעם ישראל, ובתכלס תראה מה נשאר, הגיעו למצב של לעבוד לעגל אחרי, כמו שהזכרנו קודם, אחרי תקופה כל כך קצרה. אז הוא עונה לו כאילו לא לעניין, אבל אתם יודעים, נכון, רבי יהודה הלוי אחד מהראשונים, הוא לא פוליטיקאי. הוא אומר פה בקצרה, אבל הוא מאוד, כל מילה פה היא בסלע. אמר החבר, אחרי שהוא שואל אותו, שמעתי שבתוך זה עשו עגל ועבדו מבלתי אלוקים. אמר החבר, חטא שיגדלו עליהם לגדולתם, והגדול מי שחטאיו ספורים. ירשמים שתי נקודות. אחת, חטא שיגדלו עליהם לגדולתם, וזה מה שהרצוע הצל רומז פה, בדברים שלו. לפי ערך הגדלות של עם זו יצרתי לי. זה כבר כיוון לפתרון. זאת אומרת, אתה קורא בתורה, אמרתי, אתה רואה שהחטא הוא חמור מאוד. אתה מסתכל בראשונים, אז זה לא רק לימוד זכות, אלא אתה מסתכל בפרופורציה, אתה אומר, כאילו באמת, כאילו לא כל כך נורא. אז דבר ראשון, אצל אדם גדול יש ציפיות גדולות, ועם ישראל הוא עם גדול, ולכן זה באמת חטא חמור. אבל אל תעשה מזה כאילו באמת עבדו עבודה זרה, כמו שאתה מדמיין ברמה שלך.
החטא הוא כאילו באמת קטן?
לא. שוב, מה זה באמת? טוב, שוב, קשה לנו לך. טוב שאתה שואל.
במנותק לעם ישראל.
בדיוק. אתה מבין מה אני מנסה אומר לך. בשביל, זה, דרך אגב, זה גם דבר מאוד עקרוני. אדם, נכון, כל המושג הזה של חילול השם, הוא מאוד יחסי. נכון? איך רב אומר שהמסכת יומא, זה לא הנושא שלנו. שאם הוא קונה בשר ולא משלם באותו יום, זה חילול השם. כי יש ציפיות שרב לא נשאר חייב. תמיד מה אני מנסה אמר לך, כתוב דוגמה. עכשיו, אז באמת, עם ישראל הוא עם גדול. והוא מוסיף, הוא עוד משפט, עוד פני עליך, והגדול מי שחטאיו ספורים. זאת אומרת, יש עוד נקודה. שלפעמים אדם שבאמת, מה שנקרא, יש, לא רק שיש ממנו הרבה ציפיות, אלא מוצאים לא רק כמה חטאים, אז מדברים עליהם הרבה. ואז זה נראה כאילו יש הרבה, אבל בסך הכל, אין מה להשוות. זאת אומרת, כאילו גם אם אתה בא עכשיו שואל שאלה, אנחנו לא מתחמקים, שימו לב, הוא לא מתחמק בכלל, אז הוא בא ואומר לו, תשמע, אין מה להשוות. וזה אני חושב חוזר לשאלה שלך, זה לא שזה לא יחיד. מזכרתי קודם, בדברי רבי יהודה הלוי, זה לא היה ממש עבודה זרה, רק 0.5%. ונכון, הרבה מפרשים אומרים שערב רב הוא זה ש... פיתה אותם, זאת אומרת, אתה יכול להאשים. ויש עוד כמה דברים, שכמו שמשה רבנו, עוד מעט אנחנו צריכים להגיע, וזה העיקר פה, עיקר הדברים, עיקר השיחה של הרב צודה, זה להגיע למשה רבנו, והמאבק שלו כדי להגן על עם ישראל. פחות מבחינתי, זאת הנקודה, כאילו, החידושית יותר של הרב צודה. ומה שאומר על הקוזרי, זה דברים, זה מה שאומר על העניין של החטא עצמו, זה דברים ידועים, בעזרת השם תשלימו, אם לא יש עצמם. אבל אני כן מקווה שנספיק. אז אני, עוד פעם, זאת הנקודה שאני אומר שצריך תפילה. אי אפשר לבוא ולהגיד שזה לא היה חטא רציני. מצד שני, אתה קורא את זה במילים, אז אתה אומר, זה לא, זה חטא חמור מאוד. דרך אגב, אותו עיקרון זה גם מה שהרב מסביר שם על כל האומר דוד חטא וכל האומר ראובן חטא וכל הזה, שגם כן אתה קורא, אני אומר את זה מאוד בקצרה ולא רוצה להתבלבל יותר מדי לעוד נושאים. בשביל דוד המלך זה באמת חטא נורא שהנביא בא ואומר לו את כל המשל ואת כל ההשמה החמורה מאוד. אבל יעלה על הדעת שבאמת דוד המלך חטא בחטא כזה, כמו שנראה ככה סתם מהפסוקים? אותו דבר על ראובן, על כולם, אבל אפשר לראות את זה.
למה בעצם כותבים את זה ככה?
מה?
למה בעצם כותבים את זה ככה?
או, אז ככה, קודם כל יש טוב, אני כבר רואה שאני לא אספיק, אז תזכירו לי, הרב שם כותב על זה כמה עמודים, אני מקווה שהוא יסלח לי. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, והתורה שבכתב היא בעצם באה להציב את האידיאל. אם, בוא ניקח דוגמה כי זה הכי קל לי, אבל כי זה לא הנושא, אם היית קורא בתורה בפרשת וישלח שראובן הלך והעביר את המיטה שלו, אמא של יעקב, לאוהל של, מהאוהל של בלהה לאוהל של אמא שלו, מה היית אומר? אתה צריך לענות לי, כן? יכול להגיד לך מה אני הייתי אומר? נו, אז מה? זה עשה קצת בלגן בבית. נו, מה? האם אבא חזר בערב, נתן לו על הראש וכו'. ככה היינו חושבים. וזה בעצם מה שחזר אומרים לנו בתורה שבעל פה, שזה מה שהוא עשה. אבל בשביל ראובן, זה התערבות בהשראת שכינה. משה, יעקב אבינו יודע ברוח קודשו, איך כל הרגע, איך הגילוי, כל ההשפעה שלו עוברת דווקא דרך זאת ולא דרך זאת. ומה אתה מתערב בזה בכלל? בדברים הכי גבוהים שיש. אז מבחינת ראובן זה חטא חמור מאוד. אז התורה כותבת לנו, וילך ראובן וישכב את בלהה פלג שם. ככה זה. זה מבחינתו, זה רמת החטא ברמה שהוא נמצא. הבנתם קצת מה אני מנסה לומר? אם כותבים לנו זה כפשוטו, אז לא היינו מתייחסים לזה בכלל ברצינות. אבל מבחינתם זה באמת חטא חמור מאוד. מעין זה, זה גם העניין של חטא העגל. כי ודאי שיש ציפיות עצומות מעם ישראל. ותכף נראה שזה גם עצמו, לימוד זכות, ואחר כך גם השאלה איך נזהרים בזה. כשהרבה פעמים שמלמדים זכות, זה אנחנו כל הזמן כאילו מסתכלים, כאילו עומד, מישהו עומד עכשיו למשפט. זה כשאני עכשיו מדבר עם החבר, הוא נכנס לחדר ורואה שמישהו, אני לא יודע, עשה איזה מעשה שנראה על פניו שלא יעשה, וישר אנחנו מאשימים. אחר כך מתברר לך שהוא פתאום קראו לו והוא חשב שהוא מיד חוזר ולכן הוא משאיר את האור. זאת אומרת, אנחנו יכולים ללמד זכות, תאמין? זה כשאתה בא עם בן אדם. אבל כשאתה מסתכל על התנך, הרי זה ברור לנו, אנחנו לא באים לשפוט אותם. א', הם לא חיים. אולי הייתי צריך להגיד א', אנחנו לא ברמה בכלל שאנחנו יכולים כביכול לבוא ולהסתכל איך אנחנו, כן, היינו מגיבים או משהו כזה. כי אנחנו לא היינו שם, ובכלל יכולים להבין, ואל תדון את חברך שתגיע למקומו, זה עוד קודם לבדן את כל האדם לקו זכות. אבל, מה שאני הקטן מרשה לעצמי לומר, הרבה פעמים כשאתה לומד ומלמד זכות, זה א', כדי להבין מה גרם אולי לחטא, כדי שאנחנו נבין איך זה לא יקרה לנו. אתם מבינים את הנקודה? ואז ממילא אתה יכול בסופו של דבר להגיע למסקנה, החטא הוא חמור, אבל אל תייחס לו כזאת חומרה כאילו בודדת אותו מכל ההקשר. הבנתם מה אני מתכוון? זה אומנות, לכן אני אומר לכם שיש לזה השלכות להרבה פעמים בחיים. ועוד פעם, לא רוצה לגלוש לכל הפסיכולוגיה שכולנו צריכים ללמוד. אתן לכם דוגמה קטנה, אני מקווה שאני לא... היה יהודי אחד, זאת אומרת הוא עדיין חי, אבל לא חשוב, באיזשהו מקום נפגשתי איתו בחיים, התברר לי שיש לו מרירות נוראה, זה בכלל, זה לא הנושא, גם ככה, אם התחמקתי מראובן ודוד, אז ודאי שאני לא אתחיל עכשיו לספר עליו, רק אומר לכם ברמות שלא הכרתי בחיים דבר כזה, כאילו, לא רמה של כיתורים, כי זה מילה עדינה, זאת אומרת, כאילו אקזוז מחובר אליו, תאמין, כל הזמן אשן, כיתור, וכל הזמן היה מדבר, 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 ובסוף אמר לי, נו, תגיד לי, מה אתה אומר? כל הזמן קיבלתי שלא ישאל. אתה אומר, אתה לא צודק. למה? אתה מבין, כולם אשמים. אתה מבין, מה? המדינה והעירייה והממשלה קיצור, מרירות נורא. טוב, מה לעשות? רחמנות. אבל אחרי כמה שנים אשתו סיפרה לאשתי שהוא ילד שההורים עזבו אותו בגיל צעיר כשהיה ילד, ועבר כמה משפחות אומנה וזה לא צלח. אז להגיד לך עכשיו שהוא צודק בביקורת? לא. אבל השתנה לי משהו בהבנה. אני לא בא ואומר זה בסדר. הבנתם מה אני מנסה לומר? אחרי שנודע לי הרקע, אתה פתאום אתה מסתכל על זה אחרת. אתה חפש עכשיו איך, אז איך, איך, איך נעזור לו לצאת מזה? אתה לא יודע מה אני מבקש, שהוא לא הצלחתי. לא מדבר פה כמו איזה אדם גדול שיודע הכל. אבל אני כן אומר שלפעמים כשאתה קולט את ה... את כל התמונה, אז אתה מסתכל על זה אחרת. יום שאני מנסה קצת לומר. עכשיו, זה לא מוריד מחומרת החטא, זה אולי מוריד מההתייחסות שלנו אל האדם הספציפי, כאילו מה גרם לו. ואתה יכול לבוא ולהגיד את המשפט שאמרתי אותו קודם, החטא הוא חמור, אבל כשאתה מקבל את התמונה, אתה מתייחס לזה אחרת. לכן, אז יש פה נקודה מאוד חשובה, מה שהמשפט המחולק לשניים, שרבי יהודה הלוי עונה לו, כמו במברק, חטא שיגדלו עליהם לגדולתם, ובגלל שהם באמת עם גדול, וגם לפי הציפיות שיש מהם אחרי מתן תורה, והגדול מי שחטאיו ספורים. טוב, יש פה עוד נקודה שחשובה מאוד, אני על פי רב אלי בזק, אני רוצה להוסיף את זה, כי חשובה מאוד חינוכית. האדם גדול, הוא דורש מעצמו כל הזמן ברורים, וגם לפעמים, אני לא אומר שזה קל, אבל אדם גדול גם מסוגל לפעמים להיות חשוף לביקורת ציבורית ולהגיד, נכון, טעיתי. אדם חלש, יש לו שתי בעיות. כי נותרתי לראות, אמרתי עכשיו שתיים למעלה אותה. א', הוא לא מוכן בכלל להיחשף לפני אחרים, כי הוא פוחד שהוא לא יחזיק מעמד. ודבר נוסף, שהוא עוד יותר חמור, שגם כלפי עצמו הרבה פעמים הוא מפחד לעשות את החשבון נפש. לכן, זה שהתורה מעמידה בפנינו ומראה את החטאים של עם ישראל, זה לא אומר שהוא עם קטן. הפוך. מדובר פה בעם גדול שאנחנו מסוגלים עכשיו להעלות את הנושא לדיון, להגיד את הביקורת, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לך רד כי שיחת עמך, מה שמשה רבנו אומר, מה שהוא עושה. כל הדברים האלה הם חלק מהבירור. וכמובן זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי חז"ל אומרים לנו, מסכת עבודה זרה, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי, לא חטאו ישראל בחטא העגל, אלא כדי ללמד תשובה לציבור. להראות שגם אחרי כל מה שקרה, וזה קשור לאופטימיות שנגיע בסוף, כן? זה גם חשוב שאני לא אשכח מה שהכוזרי אומר. נכון, היה חטא העגל, ועשה פה חשבון של כמה עמודים. אבל, בסופו של דבר, אנחנו ממשיכים. בלי נדר, נדבר על זה יותר בשבוע הבא. אני כבר רואה כמה דברים שאני אספיק היום. אבל הבנתם מה אני מקבל? שאנחנו אומרים, הגדול מי שחטאיו ספורים, זה לא, כאילו לבוא, זה לא הוגן מצידנו, לבוא ולהגיד, תראה, אמרו להם ככה, אמרו להם ככה, תראה, וגם הם, וכולי, וגם אנחנו. רבותיי, זה סימן גדלות. שוב אני אומר, זה לא אומר שלא החטא, אבל זה לא מוריד מהגדלות הכללית שיש לעם ישראל. טוב, ואז, הכוזרי כדרכו, עכשיו, עושה לו, אומר לו, בכל זאת, זה אתה אומר בגלל שאתה אוהב אותם, וכולי, ואתה חלק מעם ישראל. ואז נו, הכוזרי עושה לה שוב, חוזר על כל ההרצאה, הסגולה, מה מתחיל איתו, מי הבריאה, ואדם, ונוח, ושם, וכולי, אני אקצר לכם, ממש, כל העניינים של הסגולה. טוב, כאילו זה לא קשור פה לעניין, אבל אמרת לכם רבי יהודה הלוי הוא ראשון. מה הוא רוצה להגיד לו? בקצרה. אמר לו, אל תראה אותם לפי קטע מהחיים. מה, אנחנו עיתונאים? צלמים, אחר כך חותכים, לא משנה מה היה לפני, מה היה אחרי, מראים בטלוויזיה, כאילו זה חזות הכל. ככה אתה בוחן דברים? איפה כל המהלך? אתה שכחת כבר מה זה אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, יציאת מצרים? טוב, זה עדיין לא משכנע אותו את המלך. כן, הוא אומר, בכל זאת, מה נשאר מכל הדברים הגדולים, מה נשאר בעניין הזה? ואז כבר מתחיל רבי יהודה הלוי לגשת בצורה שצריך הרבה תפילה. עוד כל מה שאמרתי קודם, להגיד את זה בצורה הנכונה. וכאן אני רוצה להדגיש את הדברים בצורה שמה שנקרא, זה כבר אומנות של לימוד זכות. נכון? אז הזכרנו כבר את הכותרת. שהם לא רצו מישהו במקום משה רבנו, במקום הקדוש ברוך הוא, אלא רק במקום משה רבנו. קודם כל זה גם חמור מאוד, אבל זה כבר מסייג קצת את הדברים. אבל כאן אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו שאלנו קודם בתור שאלה, איך יכול להיות שעם כזה שלפני 40 יום עמד במעמד הר סיני, איך יכול להיות שהוא חטא בדבר כזה? אומר רבי יהודה הלוי, דווקא בגלל זה הוא היה עלול לחטא יותר גדול. למה? עכשיו תראו, אני לא הייתי שם, חוץ מנשמתנו, כן, אבל אני לא זוכר, לא יכול לספר לכם חוויות. ננסה טיפה להגיד בקצרה מה שיכול להיות שהיה להם, מה שאני מבין פה, ושוב, אני גם לא בטוח שראיתי לעומק, וגם עוד אני מקצר. עם ישראל עומד בציפייה דרוכה. 40 יום הם היו במעמד עצום של רוחניות, כאילו באמת נפשי יצא בדברו, לא, לא כאילו. זה באמת איזושהי מציאות שאנשים הרגישו שהם לא בתוך גוף בכלל. והם הרגישו כזאת קרבת אלוקים, ועכשיו 40 יום אין כלום. והם מחכים, מחכים. למה הם מחכים? למשה רבנו, זה מה שהם מחכים. אז מה, אנחנו לא יודעים בכלל לדמיין, נכון? קודם כל, ברוך השם, אין לנו יצר של עבודה זרה. נכון? כי כבר אנשי כנסת הגדולה התפללו על זה. ואין לנו בכלל ציפייה כזאת גדולה לאלוקים. זה באוכרנו. צריך לדעת שזה גם מחיר. מחיר כבד. מה, מישהו מאיתנו כל יום מחכה לאיזושהי חוויה של גילוי נבואה, רוח הקודש? הלוואי. זאת אומרת, הלילה לפחות. שאל אותי אם אני רוצה, ואיזה שאני רוצה, אבל אגיד לך, כשאני קם בבוקר זה מה שאני חושב, וזה מה שאני מחפש. עוד פעם, אבל לא אני הנושא. מה, אנחנו חיים איזושהי הרגשה של ציפייה דרוכה? אבל הם כן היו ככה. זאת אומרת, אם אנחנו, הרבה פעמים הבעיה שלנו, העבודה הרוחנית שלנו, היא להתרומם מהמציאות הגשמית, וכל הזמן אנחנו חוזרים ואומרים, תשמע, יש לך מציאות רוחנית, ותכיר אותה, ותהיה חשוף אליה, ותתרומם מהמציאות הגשמית אל המציאות הרוחנית. בני ישראל במעמד ההוא, ברשותכם, היו בדיוק הפוך. הם היו אסטרונאוטים לגמרי, סלחו לי, לא אומר זה לגנאי. היה צריך לחפש את מה? איך להוריד אותם, לא איך להעלות אותם. בדיוק הפוך מה שאנחנו יכולים בכלל לדמיין. הם היו באוויר, באקסטאזה, אני לא יודע בדיוק מה הם היו. היו באווירה רוחנית כזאת גדולה, ואתה עכשיו מה מחפש? הם מחפשים לעצמם.
להגשים.
מה?
להגשים את זה.
להגשים, אבל זה אסור.
להתפגש.
מה?
צריך להתפגש עם
משהו. כן. אז להגשים...
להגשים בצורה טובה.
כן, להתפגש בצורה טובה. אבל זה המילה המסוכנת, נכון? אמרת להגשים את הרעיון, כבר מה אתה מול במילה שלך? גשמיות, הגשמה. אז להגשים את האלוקים, זה כבר עבודה זרה. הבנתם איך כאילו בקלות אפשר להגיע לכזה חטא? אתה מחפש דרך איך להרגיש משהו. להיפגש, אתה לא יכול רק אם ראית כמו מעמד גדול, רק לחיות מהעבר. ואז אתה כבר מתחיל, אתם מבינים קצת מה זה לימוד זכות? קצת עמוק? לא סתם לבוא, הנה ראינו עובדות, אמרנו על איזה סעיף אתה חייב, לעמוד למשפט. עשו עגל, השתחוו וגמרנו. מה מוליך אותה? עכשיו, כמובן מבחינתנו, זה ישר פסל, וזה תמונה, ורק כשהוא עושה לראות לך, עושה לך פסל בכל תמונה, וכדומה. אומר הכוזרי, אם הם היו מחליטים לבנות בית כנסת, במקום משה רבנו, איך היינו מגיבים? בסדר. אבל גם בית כנסת אסור, עד שבאו חזל ואמרו לנו שמותר, וזה מקדש מעט, אתה חושב שזה פשוט? כל מה שאנחנו רגילים, נכון? כאילו שברתי לכם עכשיו מיתוס, אני לא באתי לשבור, להתחיל להכניס לכם שאלות באמונה. אבל, מה אתם חושבים שזה היה כל כך פשוט? לבוא ולהגיד, אחרי שיש בית מקדש, כל יהודי ילך להתפלל בית כנסת ארון קודש, מה, זה לא חשש להגשמה? מה אתה, משתחווה לארון? משתחווה ללוחות? מנשק את ה... אני יודע מה, כל מיני דברים, זה לא ככה. טוב, אז אל תיבלו, לא התכוונתי את להוציא לארץ על עם ישראל. אלא, רק להסביר טיפה, שאם כביכול היינו מציגים את זה בצורה הזאת, שזה מה שהם רצו, אנחנו מחפשים דרך, כיוון שאין לנו בית מקדש, מחפשים דרך בכל זאת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, היינו מכניסים את זה לפרופורציות אחרות לגמרי. לכן, כמו שאמרנו ככה, יש פה באמת חטא חמור, אבל מבחינתם לא הייתה כפירה בקדוש ברוך הוא, זה הנקודה. חיפשו דרך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בצורה אסורה, וכמו שאמרתי קודם, עמוד הענן הפסיק. לא, הנבואה הפסיקה. לא, זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא בא ומלמד אותנו שהיה פה חטא חמור, ותכף נגיע למשה רבנו, נכון? זה העיקר אמרנו, אבל יש המשכיות, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. למה? כי הרבה אנשים, כולנו חוטאים בזה, אבל יש אנשים שבאופיים הם יותר כאלה, מה שנקרא בשפה כאילו הפשוטה, כי יש אנשים שהם שחור לבן, כאילו אם זה היה ככה, כאילו מה שנקרא להרוס הכל, או מה שנקרא בביטוי כזה קצת יותר ספרותי, לשבור את הכלים. הקדוש ברוך הוא גם בא ולמד אותנו פה הרבה דברים. חטא חמור והכל, ועברו איש אנשיו, כן, חיגרו איש חרבו, תהרגו את אלה שעבדו, אבל יש המשכיות, לא שוברים את הכלים.
זה נראה כאילו באינסטינקט ראשוני שהקדוש ברוך הוא כאילו לשבור את הכלים.
אז עכשיו
וגם כן הפסיקה שכינה, לא?
מה?
השכינה כן הפסיקה, לא?
בצורה מסוימת. אבל אתה רואה שלא הפסיקה נבואה ולא הפסיקה עמוד הענן, נכון? והמן לא הפסיק. זה לא איזה מצב של כעס, נכון? אז זה באמת שאלות טובות מה שאתם שואלים. דהיינו, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס לפרופורציות, וזה אני לא בטוח שאני יכול לתת לכם, כי גם אני לא יודע. אבל לפחות אני מנסה להעביר לכם כאילו איזשהו מסר, שגם כשאתה בא ובוחן את הדברים, אז בואו ננסה לסכם את מה שראינו הרבה דלי, וחוץ מסעיף העובדות, אז אם אני מנסה לתמצת, א', כשאתה רואה תמונה כוללת, דהיינו לאורך כל הזמן, אז אתה, גם אם אתה רואה שיש פה קטן, אבל אתה לא בא ושם, כאילו את המצלמה, רק על הקטן, ונראה לך הכל שחור, אתה בא ואומר, יש פה אישיות כוללת, זאת אומרת, יש פה עם כולל, ובתוכו יש קטן, נקודה אחת, נקודה שנייה, זה שבעצם צריך להבין כאילו ממה זה בא. שוב, אתה לא מצדיק, זה לא אומר לך שהם צדקו, אבל אתה מבין יותר. זה מה שניסיתי לומר. ודבר נוסף שאנחנו לומדים פה מהקדוש ברוך הוא, שבאמת הייתה פה איזושהי שבירה, אבל לא לגמרי. הוא יודע שיש גם המשכיות ולא עושים את הכל. טוב, עכשיו כל זה דיברנו על על החטא עצמו. אבל בואו אני רוצה להגיע בעיקר לפסקה 17, אבל בואו נקרא מהר את 9 ו-10. אנחנו רואים פה, נכון, בתוך כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על עם ישראל. אבל בזמן שזה קורה למטה, משה רבנו למעלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, זה המילים המזעזעות, לך רד, כי שיחת עמך. כתוצאה מן הזעזוע הזה, כמובן, והתעצב השם מליבו. משה רבנו המתעסק במלחמה עם כוחות שמימיים, מנצח אותם, ומוריד אלינו מכתב אלוקים חרות על הלוחות. ועכשיו יש כנגדו פנייה, לך רד. לפני כן משה עלה לאלוקים, ועכשיו הוא מגורש, לך רד, כי שיחת עמך. חרון אף ורוגז על העם הזה, שמשה רבנו התעסק בו והוציאו ממצרים. עמך אשר העלית מארץ מצרים, ירידה נוראה זו של העם, היא ירידה של משה רבנו השקול כנגד כל ישראל. מעתה נגמר דינו של העם הזה בזעם גדול, כן, אפילו פחד להגיד את המילה הזאת, כן, ערף ממני, רח עליו. קדוש ברוך הוא ככה אומר למשה רבנו. עכשיו, טוב, בוא נמשיך, אנחנו פחות זה, יש עוד מה לראות. אבל יש הבטחה אלוקית לאברהם אבינו ויסחה לגוי גדול. לא ייתכן שהבטחה הזאת תהיה שקר, חס ושלום. לא איש אל ויחזהו בן אדם ויתנחם. עם זו יצרתי לי, יש הכרח שהעולם יהיה במצב של בגרות קוסמולוגית, של חלות שם שמיים על ציבור. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, באברהם. זו התחדשות שמיים וארץ לדורות עולם, זו הסדר האלוקי ההכרחי של ההתקדמות הנורמלית של העולם. אם כן, מה יהיה עכשיו עם הגוי הגדול? החלם, ועשה אותך לגוי גדול. הגוי הגדול היה נמשך מאברהם אבינו, ועכשיו ממשה רבנו השקול כנגד כל ישראל. מתוך כך נפגשים בתגובה של משה רבנו, למה השם יחרה אבך בעמך שרוצאת מארץ מצרים? למה יאמרו מצרים? זאת ההקדמה של משה רבנו, המופיע פה במידותיו בתור נכד של אברהם אבינו. טוב, יש פה, כמו שאתם רואים, עד פסקה 17, מדבר על אברהם אבינו. אבל קיצרתי לכם, אבל ברשותכם, אני אגיד לכם את העניין. למה כל כך חשוב לחזור על אברהם אבינו? לא רק בגלל שהוא יסוד האומה, אלא בגלל שאברהם אבינו, הוא נתן לנו שיעור, ברשותכם אני חוזר על מה שראינו בפרשת וירא, ששם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להרוס את סדום, ואז אברהם אבינו מתייצב מול הקדוש ברוך הוא, בוויכוח, ויכוח לכאורה לא ראוי. נכון? חוץ מה שנראה לנו שהוא לא צודק, כי סוף סוף הגיע הזמן להרוס את סדום. שי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אבל, אז לא רק שאתה הולך ומתווכח, וזה נראה לא מוצדק, אבל הסגנון שם. חלילה לך, מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, להגיד ככה לקדוש ברוך הוא, הרי אם אדם היה אומר דבר כזה בבית משפט של היום, הוא אומר לשופט, לא מתווכח איתו על העובדה, אתה אומר לו, אתה לא שופט צדק, אתה לא, כן, אתה לא יודע נכון. ישר הם מוסיפים לו עוד תיק, נכון? על ביזיון בית המשפט. ואברהם אבינו לא מתווכח עם שופט פה, אלא באמת אם השופט כל הארץ מסכן את כל העולם הבא שלו. זה מסירות נפש. ועל מה? על סדום. אבל אתה חייב להם משהו. אבל אברהם אבינו מרגיש אחריות על כל העולם, רוצה להיאבק ולהציל גם את אנשי סדום. אז זאת הנקודה החשובה. דהיינו שיש פה הרבה יותר מה שאנחנו, אין לי זמן להסביר את זה עכשיו, הרבה, על הרבה דברים שאנחנו עושים היום, שדורשים מאיתנו קצת הקרבה, אז אומרים זה מסירות נפש. אבל האמת היא שרוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם היום מסירות נפש, זה לא באמת מסירות נפש. כן, אחד הולך, יודע מה, לגור באיזשהו קרב, אני מתנאים קצת קשי, אז אומרים מסירות נפש. לא מסירות נפש, זה קצת מסירות גוף. אתם מבינים מה אני מתכוון? ויתר על תנאים של העולם הזה, הוא לא מסכן את העולם הבא שלו, ההפך. גם חייל? טוב, אז אחד שהולך ונמצא בסכנת חיים, זה באמת מסירות נפש. אבל כשהוא לא בסכנה, אתה יכול להגיד בסדר, אז הוא ויתר על שעות שינה, על תנאים טובים, קר לו, אני יודע מה, עוד כל מיני דברים. אתה אומר, בסדר, מסירות נפש של עם ישראל, ובדרך כלל זה מסירות גוף. אבל אנחנו נורים פה על מסירות נפש. טוב, אבל בואו נגיע למשה רבנו. אבל הנקודה, לפני שאני הולך לדבר עם משה רבנו, רוצה להגיד עכשיו עוד משפט פסיכולוגי. חוץ מההצעה, כאילו המפתה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרי ערף עיני ואחלים ועשה אותך לגוי גדול, נכון? זה ממך עכשיו, אנחנו נעשה, סליחה לביטוי, השבחת הגזע, נכון? יש ביטויים כאלה. כל מיני דברים. עכשיו אנחנו נעשה משהו יותר טוב. זה יכול מאוד לפתות. אבל חוץ מזה, באמת, משה רבנו היה יכול לומר לעצמו, תשמע, באמת, תשמע, מה, אם אחרי כל כך הרבה ניסים, לא, זה לא הלך, נכון? עשרת המכות, וקריאת ים סוף, ומתן תורה, וזה, תשמע, באמת, חבר'ה, אלה לא יצא מהם כלום, צריך להחליף את התלמידים, להביא אולי, לא יודע מה, לשנות את תנאי הקבלה, וכולי, כאילו איזה מין ייאוש, סליחה שאני אומר את זה במין ציניות. אבל ודאי שהיינו יכולים לחשוב שמשה רבנו אולי יסכים עם ההצעה. טוב, זה לא חוכמה גדולה לדבר אחרי, אבל יש לנו הרבה מה ללמוד מזה. לא רק שמשה רבנו לא מקבל את ההצעה, לא אומר לו תודה, אלא עכשיו תראו בפרשה של היום, פסקה 17, כן? כשהשם הודיע למשה רבנו החלם ויעשה אותך לגוי גדול, אנו נפגשים עם מסירות הנפש של משה רבנו. כשמידות של אברהם אבינו עולות אל משה רבנו, התלמיד חכם הראשון שלנו, ראש הישיבה הראשון שלנו, אז מופיעה מסירות נפש יותר גדולה מאשר אצל אברהם אבינו. משה רבנו מודיע, ענה, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. כן, אני מודה באשמה. ועכשיו, אם תישא חטאתה, כן, זה חסר בפסוק, הרי טוב. אני ממשיך את היחסים אלינו, והמילה אם משמשת גם במובן של כאשר, כגון ואם יהיה יובל. אין ספק שיהיה יובל. ולכן המובן הוא כאשר יהיה יובל. נפגשים עם דיבורים מרעישים ומזעזעים מצד משה רבנו. אם תישא חטאתם, זה הכרח ועם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אני מנתק יחסים, אני ברוגז. באגרות, כן, זה איגרת תקנה מפורסמת. מובא שספרו של ריבונו שלם הוא ספר החיים, ספר הנצח, ספר עולם הבא. בואו תראו את ההערה 106 למטה. ואמרו בזוהר שחסדיו של משה היו גדולים משל אברהם. שאברהם אבינו, אף על פי שמידת חסדו הייתה גדולה מאוד, מכל מקום לא ביקש, רק בתנאי. אולי אם עצון שם עשרה. אבל משה רבנו ביקש בלא שום תנאים, אם תישא חטאתם ואם אין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. שהיא מסירות נפש אפילו מעולם הבא, כי הספר של הקדוש ברוך הוא עולם הבא עצמו. האגרות. עכשיו שימו לב, הדברים האלה עצומים מצד עצמם. אני לא צריך להוסיף כלום. אבל שנבין את המעמד הזה. לכאורה, הכל היה בהיגיון. והתגובה. נכון, אמרנו, התגובה הראשונית של הקדוש ברוך הוא, אז אצל הקדוש ברוך הוא אין אימפולסיביות. זה לא, שלא תחשבו שכאילו הקדוש ברוך הוא חס ושלום, כן? אפילו אסור להגיד את זה, אפילו לא במרכאות. כאילו לרגע הוא חשב, אז הוא חזר בו. לא, זה ניסיון. ניסיון למשה רבנו. ערף ממני ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול, למי הניסיון? למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם הוא נאמן לציבור או לא. ומשה רבנו עונה בצורה חריפה, והוא לא נענש על זה. אתם יודעים, יש פה ושם מוצאים בחז"ל, חוץ מחטא ממריבה, שבאמת התורה מגדירה. מוצאים איזה ביטויים על משה רבנו, כי שוב, ישו צדיק, נכון, בסוף פרשת שמות, לפי חלק מהמפרשים, או זה, כאילו משה רבנו איזה שם ביטויים. אבל פה, לכאורה, על פניו, ושואלים אותנו, מה? ככה מדברים? אבל אין שום עונש ושום ביקורת. למה? כי הכל מתוך אהבה. עכשיו אני בעצמי לא מספיק מבין את מה שאני הולך לומר, אבל זה מה שיוצא פה. משה רבנו כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין עם ישראל, גם אני כלום. כל הכוח שיש בי, זה מצד העם. אתה לוקח אותם, כך גם אותי. זו מנהיגות. הבנתם? לא העם כדי לשרת אותי, אלא הוא משרת העם. זה התבטלות מוחלטת לעם. ואכן הקדוש ברוך הוא עכשיו מה שנקרא סולח להם. כל הפסוקים שקראנו פה וגם מה שקוראים את תענית ציבור, נכון? והיכל משה וכו'. יש הרבה מה ללמוד פה מכל פרט. איך מלמדים זכות, איך מתחננים, איך מבקשים. הרבה לימוד, אבל לענייננו, מפאת קוצר הזמן, זה אני אומר הנקודה המרכזית של הרב צבי יהודה הרצל, והוא מעריך בזה יש פה התפוצצות, נכון? עם זה פתחנו. התפוצצות אדירה. לא באנו לטייח. אמרנו, יש פה גם חטא חמור. אבל, תכנס לפרופורציה, זה מצד גדלותה. ותראה איך משה רבנו נאבק עליהם. ועכשיו רק לסיום, כדי לא לשכוח, בעצם עוד שתי נקודות לסיום. אחת, זה שמשה רבנו, אנחנו משוכנעים, כאילו משה רבנו חס ושלום זה אני כן מרשה לעצמי לומר משהו שיסלח לי כאילו התעצבן זרק את הלוחות, נכון? אבל חזן אומרים זה הפסוק האחרון של התורה, שימו לב, עם הלוחות הראשונים אשר שיברת, לא איפה, למה רש"י מביא את זה שם? טוב, לא זוכר, צר לי, אבל בכל אופן הדרשה היא נכונה. מה? יכול להיות לחזקה שלו. כן, קיצר, הדרשה היה לפסוק אשר שיברת, אישר כוחך ששיברת. נו, אז לא רק שזה כאילו מתקבל בהבנה, אלא אישר כוח. אז זה פעם שמעתי את זה מהרב יעקב אריאל, אבל הרב הזה הוא מופיע, רק הוא היטיב כדרכו לבטא את זה בקצרה. משה רבנו הבין שבמצב הנוכחי, אם הוא מביא להם לוחות, זה כאילו יהיה במקום העגל. הבנתם? זאת כאילו הם מחפשים, אמרנו בתחילה, הם מחפשים משהו מוחשי להיפגש איתו. ואז מה יהיה? אז רק החליפו דבר בדבר. שרבנו מבין שזה לא העניין עכשיו. הם צריכים מה שיקרה לשנות ההבנה. את ההתרוממות רחונית שהייתה להם, אנחנו צריכים לבנות בצורה אחרת של התפייסות וחינוך, ורק אחר כך עד שחוזרים, המשכן הוא בעצם תיקון לחטא העגל.
ישראל
שעשינו לקלה שמזנה תחת חוקתה, אז אמרו לפחות שהם ידונו אותם כפנויה ולא כאשת איש, לכן הוא שבר את הלוחות שזה הכתובה בעצם. כן, זה נכון, מדרש גדול ויפה, ו... טוב, לא אספר, כי זה רק על הרעיון מקצרה. זאת אומרת שיש פה לימוד זכות גדול, וזה לא עצבים. זה מה שנקרא, זה עצמו, תלמדו מה העניין. כן, לא, זה לא העיקר. ואחר כך באמת פחות רעש וצלצולים, לוחות שניים, התפייסות, זה יום כיפור. טוב, זו נקודה אחת שאמרתי בקצרה. והנקודה האחרונה, שהיא לא כתובה פה, אבל אני מרשה לעצמי לומר אותה. זאת אומרת, היא לא חידוש. אני רק מרשה לעצמי להלביש אותה פה. אחד הדברים, שלפעמים, ברוך השם, אנחנו נמצאים בדורות של גאולה, ואנחנו רואים גם המון המון דברים שכאילו מרתיחים אותנו. או משהו כזה. אז דבר של עצמך, נו, אז איך? ואני חושב שיש לנו פה איזה שיעור קצר. החטא, אתה יכול להגיד שהוא חמור, אבל תסתכל על המהלך. זה א', ואל תבוא ותתמקד רק בדבר מסוים, כי הרבה פעמים שאתה רואה תמונה כוללת, אתה מכניס אותה לפרופורציה. דבר נוסף, תראה מה גורם לו. איתו תתמודד. ובכל מקרה, לא עוזבים את עם ישראל. זה הלימוד הגדול שיש לנו פה ממשה רבנו, חוץ מעוד הרבה דברים שיש מה ללמוד. הרגשת האחריות, גם על אלה שחטאו. ולא לא סתם, אלא ממש, עד כדי מסירות נפש, מה שקראנו פה. לכן גם ספריך זה לא העולם הזה. ומשה רבנו יודע מה זה עולם הבא. כן, ויתור על כל עולם הנצח בשביל עם ישראל. הלוואי עלינו, עזרת השם, קרוב.